בלגן סדר וזוגיות, למי מאיתנו לא יצא לריב עם בן או בת הזוג על הבגדים של הרצפה, על הכיור המלא ולומר את המשפט הידוע, נמאסתי לעשות הכל לבד. או אפילו עם הילדים כשהחדר שלהם איכשהו מקבל צורה של כאוס מוחלט בכל סוף שבוע מחדש. בפרק הזה נדבר על איך לצאת מהבלגן הזה יחד עם תקשורת טובה, תיאום ציפיות חכם והרבה יותר סדר בעיניים. פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר.
טוב, אז מי שמכיר אותי יודע שאני בחורה נורא נורא מסודרת. אולי קצת אפילו יותר מדי לפעמים, ואני יכולה להגיד שהיו תקופות שהרגשתי שהכל נופל עליי, הסדר, הניקיון, עם שלושה בלקניסטים בבית. לא אחד, לא שניים, שלושה. שני ילדים ועוד מבוגר אחד. וכשאני מסתכלת היום באינסטגרם ורואה את כל המסדרות למיניהן, אני חושבת כמה הזמנים השתנו, כמה זה נראה אחרת היום. מצד שני, אני לא בטוחה שאני הייתי מצליחה לקחת מישהי שתסדר לי את הבית, אחרת איך אני אשחרר את השליטה. אבל פעם אמרתי את זה גם על עוזרת, אז לא יודעת, עוד חזון למועד. ולמה אני מספרת את כל זה? אני מספרת את זה כי אחת מאלה שמסדרות שאני עוקבת אחריהן באינסטוש היא ארבל. ויש משהו בבחורה הזאת שגורם לי להסתכל עליה בערכה. הדרך שהיא נותנת טיפים, הרעיונות, החיוך. אז החלטתי שנעשה לנו, לארח אותה בפודקאסט ולדבר בעצם על הקשר הזה שבין הסדר בבית לסדר בנפש. ולשמחתי ארבל הסכימה, ואפילו בגלל שיש לה פודקאסט בעצמה, אז אנחנו נעשה פודקאסט משותף ונעלה אותו אצל שתינו. אז בואי ארבל, תציגי את עצמך.
היי, קודם כל איזה כיף עם כל המחמאות ואיך שאת, איך שהגעת אליי, כן, כל הפתיח המאוד מרים הזה. אז אני ארבל אורפז, מהחשק לסדר, יש לי עסק לסידור כבר כמה שנים טובות, ומדובר גם במעברי דירה, אבל בעיקר סדר שהוא פנימה והחוצה, אפשר לומר, אנחנו נתייחס לזה בפרק. ובעצם אני גם לומדת אימון ומאוד מאוד אוהבת לשלב את כל התהליך הפנימי שקורה תוך כדי שאנחנו משחררים.
בדיוק על לשחרר.
מה שתיארת מקודם, כן, מה שתיארת מקודם, סוניה, שמישהי תבוא לסדר במקומי, אז בתהליכים האלה מאוד הדגש הוא על ביחד. ביחד, כי זה הבית של מי שגר בו, ובאמת חשוב למצוא את הדרכים שמתאימות, ליצור את הסדר שמתאים למי שגר בבית. נרחיב על זה בהמשך. אבל בואי בשביל המאזינים של הפודקאסט שלי, עושים סדר בבית ובחיים, בואי תציגי את עצמך גם.
אוקיי, אז אני סוניה יפת יובל, ואני מאמנת אישית ויועצת זוגית, ואני, כמובן, יש לי את הפודקאסט חיים זוגיות, אני מאמינה שכשאת משנה את התנועה שלך, התנועה של הסביבה משתנה. וזה אומר שכל דבר שאנחנו מתחילים את השינוי בתוכנו, אז זה יוצא החוצה. אז אם זה קריירה, ואם זה זוגיות, ואם זה ליצור זוגיות, למה אני לא בזוגיות וכולי. ולכן יש גם, אני מאמין גם נשים וגברים, אנשים לבד, חוץ מזוגות, כאשר יש גם יחידים שבאים לייעוץ זוגי, שזה חלק מהיופי שבעניין.
מדהים.
לפעמים אני נכנסת לבתים מסוימים, והם נראים ממש כמו מוזיאון. בתים כאלה שכל דבר מונח במקום, ושאי אפשר להזיז. האמת שיש אפילו פחד להזיז. מה את אומרת על בתים כאלה? מה הם אומרים בעצם על, על האנשים שחיים שם?
וואו, בסוף זה עוד משתנה. יכול להיות שזה בית שגרים בו אנשים מבוגרים, שסך הכל לא יוצרים הרבה בלגן, וטוב להם ככה, אולי הם אפילו אנשים עם מעט חפצים, שקל להם יותר לשמור על הסדר. יש אנשים שהסדר הפך להיות איזה מקום של שליטה עבורם, ואז בעצם בכך שהם שומרים על המרחב, תמיד מוקפן ומאורגן כל הזמן ברמה יומיומית, זה נותן להם תחושה של שליטה בחיים. יכול להיות שזה גם באמת בכלל אנשים שלא גרים כמעט בבית הזה, הם נמצאים רוב היום בחוץ. יש כאן כל מיני אפשרויות, באמת תלוי באנשים עצמם. אבל אני חושבת שבית כן נועד להיות מקום שהוא באופן טבעי נע בין בלגן וסדר. כן, יש פה תנועה, יש פה חיים במנעד הזה בין בלגן לסדר. וזה חלק מהחיים, שמתבלגן וצריך לסדר. ואז שוב מתבלגן וצריך לסדר. כאילו יש פעמים שזה גורם דווקא בזוגיות ובמשפחה לריבים. כי למה שוב מבולגן פה? אבל אולי זה משהו שצריך גם לקבל.
כן, אנחנו תכף נרחיב על זה, כן, אבל זה משהו שהוא באמת יכול להתפתח לכל כך הרבה כיוונים, אבל זה נכון, כאילו הקטע הזה של בית שהוא כמו מוזיאון, אז לא יצא לי באמת לראות בתים כאלה שיש בהם ילדים קטנים, אבל אני יכולה, את יודעת מה, אם אני נזכרת בעצמי, אז הבית שלי היה יחסית די מסודר, הוא לא היה מוזיאון, אבל כל דבר שיוצאנו, היינו צריכים להחזיר מיד למקום, להוציא, להחזיר, אבל זה הטמטום שלי, אני לא אומרת שזה דבר טוב, זה משהו שהוא...
למה טמטום למשל?
כי זה גרם להמון מריבות, זה גרם לי להיות עסוקה כל הזמן בזה, זה גרם לי להתעצבן המון על ה... ועד שהבנתי באיזשהו שלב, כאילו אם אנחנו מדברות עליי, עד שהבנתי באיזשהו שלב שהבעיה היא שלי, ולא של לא של הבית. זאת אומרת, אם הייתי כל הזמן מגיעה הביתה, והכיור היה מלא, וכל מיני דברים בסלון, והייתי כועסת על הילדים, למה? מה כבר ביקשתי? שהבית יהיה מסודר, שאם תיקחו תחזירו, ושתכניסו למדיח, כאילו מה? ואז יום אחד הבת שלי ישבה כזה בנונשלנטיות בסלון, והצביעה לי על הכוס שהייתה על השולחן, ואמרה לי, אמא, את רואה את הכוס הזאת? את רואה אותה, אני לא. ואז הבנתי בעצם שהבעיה היא שלי, שיכול להיות שאצלם הדברים האלה הם לא ברי משמעות כמו אצלי, זאת אומרת שהם פחות רלוונטיים להם, הם פחות רואים אותם, זה פחות מפריע להם. זה כמו הבגדים בחדר על הרצפה וכל הדברים האלה. אז בסדר, אז לשים גבולות, אבל לריב פחות על הדברים האלה. ספרי לי באיזה בית גדלת, האם הבית שלך השפיע על מי שאת כעצמאית, כבעלת סדר וארגון?
אז אני חושבת שכן, כי במקום מסוים, אני מרגישה שהבית שלי היום, זה שבחרתי, זה שאני בוחרת לגור בסביבה שלי היום, היא שונה מאיך שנראה הבית שלי פעם. היו שם הרבה רעיתים כהים, ודברים אקלקטיים לאו דווקא קשורים, וערימות של נגיד דפים על השולחן בפינת עבודה, ודברים שכמובן אמרתי עצמי, למה אנחנו שומרים אותם? למה צריך את זה? למה לא לפנות את זה? למה לשמור דברים שהם לאו דווקא תורמים לנו כל כך הרבה שנים?
זה אמרת רק לעצמך או שאמרת בקול?
אני חושבת שאמרתי בקול, אבל לא מאוד התעסקתי בזה. כאילו, יותר היה לי את החדר שלי, ידעתי בדיוק איפה כל דבר, כן? אם האחים שלי היו נכנסים ולוקחים לי איזה שוקולד או מזיזים לי איזה משהו בחדר, הייתי יודעת ישר, הייתי ישר מזהה. אבל היו דברים, כאילו אם אני אנסה להיזכר איך החדר שלי בדיוק נראה, אני מאמינה שהיום הגעתי לרמות סדר יותר מדויקות, מתוך הפרקטיקה שלי שלמדתי איך לארגן את הדברים בצורה יותר נכונה ועם סלסלות והכל, אבל סך הכל... כן, הייתי גם מדי פעם ממיינת ועוברת על הדברים, וזורקת מכתבים ישנים שכבר לא מעניינים אותי, ואני חושבת שבבגדים שלי עשיתי שינוי משמעותי דווקא בשנים האחרונות. לפני כן הייתי מרגישה צורך לשמור יותר בגדים. בקטע שחבל.
אוקיי.
את כל מיני דברים שאומרים כשקשה להיפרד מדברים, אז יותר הייתי אומרת את זה בעבר על בגדים.
ולמי שאת היום?
היום אני יותר בראש של להתאים את המלתחה שלי לטעם שלי היום, למידה שלי היום, וכן, ולמה שנוח לי ומה שאני אוהבת. וזה דברים, אלה דברים שמשתנים לאורך השנים אצל כולם. פשוט לפעמים יש בתים שאני מגיעה, ויש איזה מדף בארון של כן, מעט, הבגדים ששמרתי מהתיכון, או מלפני הלידה הראשונה. את יודעת, אצל כל אחד זה משהו אחר.
אני אחזור לזה מתישהו.
בדיוק.
אני אחזור לזה מתישהו. אני כבר 20 שנה אחרי לידה, אבל אני אחזור לזה מתישהו. או ש... את יודעת, זה כמו שיש כאלה שאומרות, אני אחרי לידה, גם 20 שנה אחרי לידה. זה בערך על אותו. כן, אבל זה כמו שאומרים, יש אמרה כזאת של לשחרר. זאת אומרת, קנית בגד... אז תוציאי משהו שאת לא לובשת. עכשיו, יש את העניין הזה של, זאת בדיוק הסיבה שיש הרבה נשים שעומדות מול אהרון ואומרות, אין לי מה ללבוש, כשאהרון מפוצץ. כי מרוב שהוא מפוצץ, אנחנו לא רואים מה יש בפנים. אנחנו לא מצליחות באמת להבין ולהשתמש בדברים. אנחנו בדרך כלל משתמשים בפחות ממה שיש, כי זה הראשונים שאנחנו מוציאים. והקטע הזה של כל הזמן, התחושה הזאת של אין לי מה ללבוש.
נכון.
בגלל זה סטייליסטיות עושות הרבה, יש להם הרבה עבודה.
נכון.
כי זה הדבר הראשון שמלמדים בעצם.
וזה דרך אגב מה שעזר לי. עשיתי מפגש עם סטייליסטית וזה מאוד עזר לי.
זה מהמם.
כי בסוף כשעברתי איתה את הדברים, פתאום ראיתי את זה אחרת. פתאום הסתכלתי על נעליים שעדיין שמרתי וכבר הם לא נראות לא כל כך טוב, והיא אמרה לי כזה איזה משהו על זה, ואני כזה... כן, נכון. אני לא באמת אוהבת אותן. אני שומרת אותן כי...
אולי.
כרגע אין לי משהו אחר, או אני חושבת שאין לי משהו אחר. כן, יש כל מיני סיבות לכך שאנחנו מגיעים למצב של עומס בבית, לעודף של דברים, שאנחנו שומרים דברים שאנחנו לא בהכרח משתמשים בהם. לא תמיד אנחנו עומדים מול המראה ורואים את המציאות כמו שהיא.
לא, כי אנחנו נאחזים במשהו. כשאנחנו נאחזים בחפץ, אנחנו נאחזים במשהו, לא רק בחפץ הזה.
נכון.
יש שם משהו שגורם לנו לאחז בחפץ.
אז זה באמת כשיש כבר מודעות לזה שזה חפץ ספציפי, שיש לו משמעות מסוימת.
נכון.
לפעמים יש הרבה מאוד סיבות אחרות למה לא מגיעים לזה. אין לי זמן, יש לי עומס, יש מיליון ואחד דברים משימות אחרות לפני כן.
אבל אלה התירוצים.
נכון. נכון, אלה התירוצים. אבל בפועל זה גם מה שכאילו גם תוקע אותנו עם זה. כלומר, אין לי זמן, אז כבר שנתיים לא עברתי על הארון. שנתיים לא עברתי על הארון, אז אין לי מושג מה יש במדף למעלה.
נכון. האין לי זמן הזה, זה אחד התירוצים הכי גדולים. זה כמו זוגות שמגיעים אליי, או אנשים ואני שואלת אותם, אתם יוצאים ביחד פעם בשבוע, אתם עושים לכם זמן לזוגיות? ואז הם אומרים, אין לנו זמן. אין זמן, אבל אתם הגעתם אליי, כי האין זמן הזה גרם לכם למשהו. זאת אומרת, זה אחת מהסיבות. צריך זמן כדי להשקיע בזוגיות, וזמן זה מה שאנחנו עושים לעצמנו. את יודעת, את יכולה לראות את האנשים האלה שהם עסוקים כל הזמן, שהם עובדים בעבודה במשרה מלאה, ואחר כך עושים עוד משהו, ואחר כך גם לומדים, ואז אנשים שואלים אותם, איך יש לך זמן? איך יש? זה זמן, זה מה שאני עושה לעצמי, זה עניין של סדרי עדיפויות. אז התירוצים, אין זמן, זה בדרך כלל התירוצים. עכשיו את מסתובבת בהמון בתים, את רואה המון איך אנשים חיים, איך הם מתמודדים עם סדר וניקיון, ואיך זה ביניהם אפילו בזוגיות. איך את מתמודדת עם אנשים שהבלגן בכלל לא מפריע להם?
אז אנחנו בודקים מה כן מפריע. אני בסוף מחפשת, תראי, יש דברים שאני יכולה תוך כדי התהליך להאיר לעיניים, שהשינוי הוא אכן חיובי עבורם. למשל, אם הם חשבו שלא מפריע להם שיש כאן הרמה של דפים ליד בשידה ליד המיטה, זה לא מפריע, אני לא רואה את זה בכלל. משפט שכזה. אבל ברגע שהזזתי את זה, אז ראו את השינוי, והרגישו את האנרגיה של השינוי במרחב, ואז הגיעה ההבנה שזה מפריע. כאילו, לפעמים אנשים יגידו, כן, אני מרגישה שעמוס לי, אבל הם לא ידעו איפה לסדר, מאיפה להתחיל.
הם לא יודעים מה זה ההרגשה כללית, הם לא יודעים בדיוק לשים את האצבע על... מה גורם להרגשה הזאת?
כן, אז לפעמים זה פשוט מלהתחיל. להתחיל ממשהו קטן, להתחיל מאוקיי, בוחרים איזשהו חדר אחד, בוחרים איזשהו מדף אחד, איזשהו נושא מסוים, להתחיל לעבוד עליו. ואז מגיעים, כאילו אנחנו מתחילים למיין ולעבור ולשחרר את מה שכבר לא משתמשים בו למסור, ולארגן לפי קטגוריות, ועושים את התהליך של הסידור, ואז מתחילים להרגיש את ההבדל. לפעמים רק אז נופל הסימון מה הפריע באמת. זה כמו שהרבה פעמים קורה שאנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, החדר הזה עמוס, אני רוצה לסדר את הארון. ואז אני אומרת, אוקיי, ויש כאן דברים שאת חושבת שאפשר למסור או לזרוק. והיא אומרת לי, לא, 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 אני ממיינת כל הזמן. את כל הדברים פה אני צריכה. ואז אני ככה, לרוב כשאני נכנסת לפרטים הקטנים ושואלת, ומה המדף הזה ומה כאן, ופה יצא לך לעבור לאחרונה, ואת הספרים האלה את קראת, או שאת מתכוונת לקרוא, ומתי יש לך זמן לזה, וכאילו, אתחיל לשאול שאלות קונקרטיות, כמובן, בצורה לא שיפוטית. אז...
כן, ברור.
בצורה יותר, כאילו, אוקיי, בתכלס, בחיים שלך עכשיו מה מתאפשר לך, אז נופלים האסימונים. כאילו לפעמים זה כן דורש קצת יותר להיכנס לעניינים, כדי להבין את המשמעות של מה זה אומר באמת לשחרר דברים, כדי לפנות עוד מקום.
ברור, זה תהליך רגשי מאוד. זה תהליך שהוא ממש מערב רגש, ולאנשים קשה להיפרד מדברים. זאת אומרת, זה, אם זה שם, זה כי לא היה לנו קל להיפרד מזה.
נכון. ולפעמים זה לא קל כי אני עדיין חושבת שאולי היום יבוא ו... אבל אם שנה אחרי זה כבר ראיתי שלא הגיע היום, ועדיין השארתי את הדברים, אולי יהיה לי יותר קל. כלומר, ככל שמתרגלים את השחרור חפצים, ויותר עוברים על הדברים, ויותר מיישמים את זה בשגרה, ככה יותר קל גם לאורך הזמן להיפרד מדברים. כן, גם להיפרד. כאילו, אני רואה שהיום, נגיד עכשיו לקראת ראש השנה, עשיתי סדר בכל המחלקות בבית שלי, מה שנקרא, והצלחתי לשחרר דברים. דברים שלפני חצי שנה לא הצלחתי. אבל אני הרי אחת שעוסקת בזה, אז איך זה יכול להיות? כי ככה יש בשלות.
זאת שאלה שאת תמיד שואלת את עצמך? או שאת פשוט מרגישה את השינוי?
אני מאוד עובדת עם האינטואיציה, אני מקבלת החלטות אינטואיטיביות, כאילו, על זה אני שמה דגש. פחות עכשיו על להיכנס ולחשוב על כל פריט, מתי אני אלבש, מתי זה... יש פעמים שאני ככה מפקפקת באינטואיציה, ואז אני ככה אומרת, טוב, אבל אולי בכל זאת אני אמצא אירוע ללכת עם הסמלה הזאת. אז לפעמים אני כן לא ב-100% מקשיבה לזה, אבל משתדלת שכן, כי זה פשוט עוזר לשחרר ביותר בקלות. אז לפעמים אני פשוט רואה שמשהו שכזה לפני שנה עדיין רציתי להשאיר, פתאום עכשיו אני יכולה. אמרתי, מגניב, איזה יופי. הגיע הזמן של זה לצאת מהחיים שלי, ובכיף. לא באשמה.
בזוגיות אנחנו לרוב לא בוחרים בן אדם שהוא דומה לנו. וכשאת נכנסת לבתים, איך את רואה את הפערים האלה? נגיד, אחד אוהב סדר, השני לא. איפה הפערים ואיך מתמודדים איתם בעצם?
יכול להיות שראיתי הכל מהכל.
אני בטוחה.
אם אומרים שבדרך כלל האישה היא המסודרת והגבר המבולגן, גם ראיתי מצבים הפוכים ולא מעט. או ששני בני זוג קשה להם סדר וארגון. גם אנשים שהם באופן ההגדרה מגדירים את עצמם מבולגנים, יש לזה כל מיני סיבות ודרכי חשיבה שונות על איפה הגיוני לשים דברים.
או כל מיני דרגות של מבולגנים.
נכון, וגם זה באמת מתבטא אחרת. זה כאילו יותר מין הרגלים ודפוסים שהם שונים מאדם לאדם. בין אדם מבולגן אחד לשני יש דפוסים שונים. יכול להיות שאחד ישמור על על האזור של הכיור באמבטיה מאורגן, אבל בתוך המגירות יהיה לו בלגן, ויהיו אנשים הפוכים. כאילו, זה באמת, הביטוי של זה הוא שונה. ומה שמעניין תמיד לראות, זה איך זה גם משפיע על הקשר, בעצם על השיח, לפעמים תוך כדי המפגשים של הסידור, איך זה משפיע על ההרגשה, על תחושת אכזבה לפעמים, מאחד מבני הזוג, כן, שלא מצליחים לשמר משהו שניסו ליצור, או יש תמיד, לא תמיד, מדי פעם יש מישהו שיותר אוהב לשמור חפצים, והשני שלא אוהב, דווקא אוהב להעיף ולהוציא, וכמה שיותר לעשות מיון וסינון לאורך החיים. אבל אני חושבת שמעבר לשוני, בסוף כשחיים באותו בית, חשוב מאוד למצוא את הסדר עדיפויות בדברים שעליהם שמים דגש ומה שמפריע, וגם תיאום ציפיות. כלומר, יכול להיות מצב שבו אני אסדר ארון בגדים לזוג, ואז אני נגיע למסקנה שעדיף שהם יהיו ממש בדלתות שונות, הארונות בגדים, כדי שזה לא יפריע, לא יפריע איך הוא לא שומר על הסדר בארון, או הפוך. באמת ליצור איזושהי הפרדה שמאפשרת גם את מה ששלו שלו ומה ששלי שלי, ולא לא תמיד להתערב ולכפות איזשהם הרגלי סדר שהם לא טבעיים לצד השני. זה מאוד מאוד חשוב.
שזה בעצם העבודה שלך, כי את בגלל זה לומדת אימון, את לא סתם לומדת אימון, כי חלק מהעבודה שלך היא בעצם למצוא את האיזון, את דרך האמצע. כי בסך הכל, כששני בני זוג, עכשיו, הפער הזה של סדר בבלגן, הוא אחד מהפערים שיש בזוגיות. הרי בכל זוגיות יש פערים, והם יכולים להיות גדולים וקטנים, ובכל מיני נושאים, אם זה חינוך, אם זה דברים אחרים. אבל הרעיון הוא בעצם, אחד, זה להבין שאנחנו לא אותו, לא אותם אנשים. הרי למה יש תמיד חיכוכים בפערים? כי אם אני נורא נורא מסודרת, אז אני נורא רוצה שהבית יהיה מסודר, ואני נורא רוצה שהבן זוג שלי גם יהיה מסודר. אבל אני צריכה להבין שאני לא יכולה לשנות אותו. אני יכולה לראות איך אנחנו מוצאים את דרך האמצע. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת של נניח שני אנשים, בזוגיות הם צריכים להבין שכל אחד בעצם כאילו מחזיק חבל. ואז כל אחד מושך את החבל, וכשהם מושכים את החבל הם בעצם מתקרבים. וככה זה בעצם הזוגיות. צריכים למצוא את דרך האמצע, את המקום הזה שבו הם נפגשים. ואז זה העבודה. זה בעצם להבין שאני ואתה, אנחנו לא אותו בן אדם, אנחנו חושבים אחרת, אנחנו רואים דברים אחרת, הצרכים שלנו אחרים, ואיך אנחנו בעצם מוצאים את הדרך, נכון, תיאום ציפיות זה הדבר הראשון, אחר כך זה כבר, שזה דבר מאוד חשוב, כי אנשים קשה להם לתקשר את הצורך, לתקשר את מה שהם רוצים, ולתקשר את זה כמובן בצורה מכבדת ומכילה, אבל משם צריך למצוא איך אנחנו מוצאים את הפתרון ביחד. את אמרת, איך מוצאים את האיזון? יש בעצם, אנחנו צריכים לשנות את הסטנדרט. לי יש סטנדרט אחד, זה משפט שאת אמרת לי. לכל אחד מאיתנו יש סטנדרט שונה, ואנחנו בעצם צריכים שנינו לשנות את הסטנדרטים שלנו, אם זה להעלות אותם או להוריד אותם, אבל זה יעזור לנו בעצם להגיע לאיזון.
נכון. נכון, וגם נגיד בתהליך של הסידור, מה שלא קורה בהרבה בתים ואז יש תסכול, זה שיש מקום קבוע וברור לדברים. למשל, אם מסדרים את הכלים לאחר הייבוש, ואז אחד מבני הזוג לא יודע, הוא לא סידר את המטבח וקבע איפה כל דבר נמצא, אז אין לו מושג לאן להחזיר את הקערה של האירוח. אז יש מצב שעושים את זה בארון של צלחות ביום-יום, ואז היא תסכל את הצד השני, רגע, אבל למה שמת את זה פה? אתה הרי יודע שזה שם, אבל אולי הוא לא יודע מה המקום של הדברים. אז בגלל זה בתהליך סידור, כשכבר עושים איזשהו סידור יסודי ועוברים על המטבח, על חדר משחקים, על ארון בגדים, יוצרים איזשהו מקום קבוע כדי שזה יהיה יותר קל להחזיר. ולפעמים יש, למשל, הרבה פעמים אני עובדת עם נשים, מי ש...
כן. בדרך כלל אנשים הם אלה ש...
יוזמות, נכון? את התהליכי סידור. ואז אני לפחות מנסה ליצור מצב שיהיה רשום, יהיה את המדבקה, יהיה איזשהו משהו שמסביר איפה הדברים נמצאים, כדי שזה לא יהיה משהו שאחרי זה ייכחד על ידי השגרה.
נכון, כי גם אם את מסדרת בקופסאות, זה לא אומר שזה ברור מה יש בכל נכון. קופסה, או איפה כל קופסה
ברור,
נמצאת.
לי זה ברור, כי אני עשיתי את הסידור הזה, אבל היא צריכה שזה
כן,
יהיה להם ברור.
כי את
ברור.
עשית, אבל לא לה... נכון. זה גם הבן זוג וגם נכון. הילדים.
זה באמת גם תלוי. בגלל זה למשל, אם מסדרים משחקים, אז לפעמים אני ככה מבקשת אחרי זה שיראו לילדים, או שהילדים יגיעו בסוף היום כדי שאני אראה להם. כאילו משהו שיערב את מבני הבית בהבנה של הסידור, כאילו בהבנה למה זה כאן ולמה זה כאן. אז כן, זה כבר באמת נושא שלם.
כן, אנחנו נדבר על זוגיות.
אבל בעניין אותי שנדבר עוד על זוגיות באמת.
תוך כדי, כן, כי זה, כשיש בית שיש בו מערכת יחסים, אז יש בה הרבה קונפליקטים, ואחד מהקונפליקטים של סדר וניקיון, הוא קונפליקט מאוד מאוד גדול, כי זה המקום שאנחנו חיים בו, וזה, את יודעת מה, זה בעצם הביא אותי למשפט בלגן בבית, בלגן בנפש. מתחברת למשפט הזה?
מאוד, מתח.
ויכולות להיות לזה הרבה סיבות, נכון. ללמה אני בעצם, יש לי בלגן. למה יש בלגן בתוך הבית?
נכון.
את יכולה לדבר על זה קצת? בואי נדבר על זה קצת.
זה קודם כל, לפעמים, כמו שאמרתי מקודם, יכול להגיע פיזור הדעת, מה שנקרא. כאילו, מעצם זה שיש כל הזמן הסחות דעת ובלגן ומשימות ודברים אחרים בראש, אז זה יכול להיות גם מהמקום הזה. זה יכול להיות מצב נפשי לא טוב, דיכאון, באמת אחד הסימנים שלו, הפיזיים, זה בית מוזנח ומפולגן. אנשים שממש יש להם הפרעות נפשיות קשות יכולים להגיע למצב ממש של מצבים מאוד מאוד קשים מבחינת ההזנחה של הבית. כן, כי זה מין בור, זה יכול להיות ממש מצב של בור כזה שאתה נופל לתוכו מבפנים, ואז זה כאילו, איך יש בדיוק אנרגיה להשקיע במרחב? ההפך, אולי בעצם מגיע לי לחיות במרחב כזה.
כן, כי אני לא מאמין בעצמי בכלל כרגע. אני לא נמצא במקום שאני רואה את עצמי מעבר לבור שאני נמצא בו.
אפשר להשקיע אנרגיה של טיפוח, של ארגון, של להחיות את המרחב, כשנבפנים אין את האפשרות להשקיע את האנרגיה הזאת. וגם במצב של חולי, למשל, זה גם יכול להביא. אבל גם כמובן שזה יכול להיות מסיבות אחרות, שזה לא אומר בהכרח שזה מעיד על הפרעה או מחלה או משהו כזה. יש הרבה פעמים אנשים שככה הם אומנים אפילו, וזה בכלל, כאילו הדרך שלהם לחיות במרחב, להתבטא, הם אוספים כל מיני גיבובים של דברים, כי אולי זה יתאים להם ליצירה הבאה. יש כל מיני דרכי מחשבה שמובילים לבלגן.
יש כאלה שנורא יודעים בתוך הבלגן שלהם איפה כל דבר נמצא.
נכון.
שכאילו את יכולה לראות, דיברת על שולחן מלא ניירות, את יכולה לראות שולחן שיש בו ערימות ערימות של ניירות, והבן אדם שזה שלו, הוא ידע בדיוק איפה כל נייר נמצא.
ממש. השאלה אם זה יפריע לו לריכוז כשהוא יושב לעבוד, השאלה אם זה משהו שאפשר אולי למצוא לו פתרון אחר, שעדיין הוא ימצא את הדברים. כאילו, בסוף, יש לפעמים גם איזה אזור נוחות בבלגן. כאילו, אני יודע מה נמצא בערימה הזאת, אז אין סיבה שאני אזיז אותה, אבל אולי שינוי יאפשר גם הרחבה וגם שתדע איפה הדברים נמצאים. זה פשוט, כדי לצאת מאזור הנוחות, צריך איזשהו אנרגיה של שינוי, איזושהי הבנה שיש כאן אפשרות טובה יותר עבורנו. ולא תמיד זה עולה. יכול להיות שאנשים מאזינים לפרק הזה, וזה עדיין לא בשל לגמרי, או שמתחילים לעלות כל מיני רעיונות לאיפה כן אפשר להתחיל איזשהו שינוי קטן, אבל זה חייב לבוא מתוך אנרגיה של רצון לשינוי.
זאת אומרת, לא יכולה לעשות שינוי למישהו שלא רוצה את זה.
נכון, במיוחד אם מדובר באנשים עם איזושהי הפרעה נפשית, אגרנות קביעתית, יש כאן, או אפילו באמת איזושהי אחזות רגשית בחפצים שהיא מאוד עמוקה. אז שם כן. זה באמת בעייתי.
אז מה קורה, אם אנחנו מדברים על זוגיות, אז מה קורה שבדרך כלל נניח האישה קוראת לך בואי תעזרי לי לעשות סדר, והבן זוג שלו בכלל לא בעניין, זה לא מעניין אותו, הוא לא רוצה תעשו מה שאתן רוצות, אני לא מעניין אותי. איך מסתדרים עם הדבר הזה?
אז קודם כל, המקום שלי הוא באמת לחפש מה מתאים ומה אפשרי. אז אם הבן זוג מתנגד שיגעו לו בדברים, אני תמיד שואלת, הוא רוצה שאנחנו נסדר לו את העמדת עבודה, או שאנחנו נשאיר את זה כמו שזה? יכול להיות שהיא תגיד, כן, הוא אמר שזה בסדר מבחינתו, אני אצלם לו מקסימום וישאל שאלות, אבל הוא זורם. אז אני אגיד אחלה. יכול להיות שפשוט לא רוצה להיות חלק פעיל מהתהליך, וזה מתאים לו. אבל יש פעמים שזה ממש התנגדות נחרצת, אז אנחנו עושות הפרדה ברורה בין הדברים שאפשר לגעת בהם, ובין הדברים שאנחנו משאירים כמו שהם, כדי לשמור על הפרטיות ועל תחושת הביטחון של מי שהדברים האלה שלו.
כי זה יכול להיות גם מעבר לזה, אבל זאת אומרת, אם אני רוצה שהבית שלי יהיה מסודר ואני מביאה את הרבל המקסימה שתעזור לי לעשות סדר, אבל הבן זוג שלי ממש לא רוצה ולא בא לו והכל, ויכול להיות שאני אצליח להכניס את הבית לאיזשהו סדר, אני אולי לא אוכל לשמור עליו לאורך זמן, כי הוא נורא נורא מתנגד. הוא עדיין ימשיך לעשות בלגן, הוא עדיין ימשיך... הבעיה שיש כאן היא יותר עמוקה מהסדר. זה בעיה בעצם בין בני הזוג, זה משהו שצריך לפתור אותו בין שניהם, ולכן הסדר הוא רק תירוץ.
נכון, אבל אז יפנו אלייך, את מבינה?
אז זהו, אז או שיפנו אליי, או ש...
זה המקרה, זה באמת... נכון. ביכולתי רק לאפשר לדברים שמתאפשרים כרגע לקרות.
כן.
אני אנסה לחפש אולי איפה המקומות שזה כן כזה שלה, ושהיא יכולה להרגיש יותר מאורגן. או שזה כן אולי טיפה יכול להשפיע בהמשך, כשהוא רואה איך זה משפיע על, על התחושה שלה, אולי גם על התחושה שלו. יכולים לקרות דברים כתוצאה מהשינוי הפיזי.
יכולים בהחלט לקרות, כן.
אבל גם יכול להיות שלא, זה באמת, יכול להיות תהליך יותר עמוק מזה.
נכון, נכון, זה תלוי באמת באיזה מקום הם נמצאים מבחינה זוגית ביניהם, כי זה חלק מהעניין, זה הרבה פעמים חלק מהעניין. זה בדיוק כמו שבאות לפעמים נשים, הרוב נשים, כן, לא רק, אבל הרוב נשים לייעוד זוגי והן באות לבד, וכשהבן זוג רואה את השינוי שהן עוברות, וכמה זה משפיע עליו ועל הילדים, וגם אצלו נוצר שינוי, אז פתאום הוא גם רוצה. מבינה, זה גם קורה. כן, כן, וזה מדהים. בגלל זה אני אומרת שכשאת משנה את התנועה שלך, התנועה של הסביבה משתנה, זה ממש ככה. זה לא משפט שלי, זה משפט של אדלר.
זה נכון מאוד.
כשאני מסתכלת עלייך, את יודעת, ואני רואה את העבודה שאת עושה, ואת הלפני ואחרי. עכשיו, אני יודעת מה זה, אני אוהבת לעשות סדר, אבל גם לי לפעמים לוקח זמן לעשות סדר. זה בתכלס, זה מעבר לזה שזה עבודה פיזית, יש בזה עבודה פיזית שהיא לא קלה. זה גם להיכנס לאנרגיה של האנשים, זה להיכנס לתוך המרחב שלהם ולאנרגיה שלהם, זה משפיע עלייך?
אני חושבת שלפעמים בבעל כורחי כן, אני בסך הכל גם בן אדם, אבל אני חושבת שלרוב יש הפרדה. יש הפרדה, אני מגיעה באמת ממקום מקצועי, וגם לכן אני מגיעה לא כמו הרבה לבת האדם, אלא הרבה בכובע המסדרת. אני באה ורואה בעיניים טובות, וללא שיפוטיות, כאילו כמובן מאוד מאוד זה דבר שהוא חשוב לי להגיע איתו מראש, ולחפש את איפה שאפשר, ומה שכן מתאים, ולא לראות באופן ביקורתי את מה שכאילו עדיין לא, או איך חיים ככה, או איך מצליחים לנהל ככה חיים.
אם היית רואה את הדברים ככה, לא היית מצליחה לעשות את זה, כי זה באמת היה נכנס לך לנשמה.
אז זה לבוא ולנסות לאפשר למה שיכול לקרות. כלומר, יש דברים שכבר באופן טבעי בשלים, כמו שאמרתי מקודם על החפצים. ואז אני יודעת שאני לא לוקחת את זה אישי. זה לא הצלחה או כישלון שלי.
כן.
כי מסדרת. מה גרמתי להם להוציא מהבית? כמה שקיות השפעה? זה לא זה.
לא.
כמו התחושה בסוף היום, כשהם מרגישים שזה הקל עליהם, שזה תרם להם, שיש רגשות חיוביים יותר לגבי הסדר. אולי הם למדו איך ליצור סדר וארגון בכלל. ממה מתחילים? איך בכלל להתחיל כזה תהליך? זה איזשהו צעד שהוא תורם להם, לחיים שלהם בבית.
עכשיו בואי נדבר על הקשר הזה בין העומס הרגשי לעומס בבית. יש אנשים שזה בא להם בעצם מהבית שהם גדלו בו. מבית המוצא שלהם, אם ניקח נגיד, או למשל לעניין רגשי כמו הגרנות, אנשים שאוגרים ואוגרים ואוגרים, ומגיעים למצבים שאין מקום לראות שום דבר בתוך הבית, וזה בא להם בעצם אולי מהפחד שלא יהיה כסף לקנות, או אפילו סוג של מילוי צורך, כמו שיש כאלה שהולכים לאכילה רגשית, או לקניות, והם עושים את זה בעצם בהגרנות, זה כאילו ממלא להם איזה צורך. וכשיש תקופות יותר לחוצות, המרחב בעצם יותר מבולגן. את יכולה להרחיב על זה קצת?
אז אנחנו חוזרים מיום ארוך, והילדים כבר צריכים לסיים את היום, ולהכין ארוחת ערב, ולמקלחות, וזה, וכאילו, יש איזה הרבה הרבה התעסקות במהלך היום, ומסיים את היום, ואין כוח. אין אנרגיה להשקיע ולארגן את המרחב. זה משהו שזה יכול להיות סיפור חיים של משפחות לאורך שנים. שנים, אני לא בטעות נתתי את הדוגמה של ילדים, כי אלה גם רוב הלקוחות שלי. אלה האנשים שזה לא רק העניין של הזמן, אלא העניין של האנרגיה. הם משקיעים אנרגיה בכל כך הרבה ערוצים שדורשים את הסבלנות שלהם, את הריכוז שלהם, ואז זה קצת נאבד מהבית. ובגלל זה זה באמת לפעמים דורש עזרה חיצונית, כי גם יש הרבה חפצים והרבה דברים שלאורך היום זזים ממקום למקום. והגרנות, חשוב לי גם ככה לציין מהמקום שלי, שיש יש מה שנקרא הגרנות כפייתית, שזה כבר ממש מחלת נפש. זה עניין נפשי, זה כדי בכלל לעבוד עם זה ולעבור איזשהו תהליך של שינוי, צריך קודם כל לעבור תהליך פסיכיאטרי, פסיכולוגי, זה באמת פחות המקומות שאליהם אני מגיעה. אבל יש הרבה פעמים באמת אנשים שמכל מיני סיבות צרכו הרבה מאוד חפצים וזה נשאר בבית ואז באמת חבל לזרוק. או שכזה קשה לשחרר מהמידה היא שאני לא אחזור אליה בג'ינס, או כל מיני סיבות כאלה ואחרות, שזה מרגיש נורא כבד. נורא כבד לי להתעסק עם זה. כמו שכואבת לי הרגל, ואז אני כזה אצלה כדי לא לדרוך עליה כמו שצריך, או יהיה לי קשה לעשות תרגילי פיזיותרפיה כדי לשפר את היציבה שלה. זה לא נעים הרבה פעמים. לעשות את הסידור.
זה פסיכולוגי.
נכון, כי זה כואב, וזה לא נעים, וזה משהו שכאילו צריך להיפטר ממנו במרכאות.
בכל דבר אנחנו, יש לנו רווח והפסד. עכשיו, כשאני, דיברנו בעצם על הוויתור, כשאני לא רוצה לסדר, או לא רוצה לעשות דברים, זה, או לא רוצה ללכת לפיזיותרפיה כי כואב לי, הכואב לי זה הסימפטום, אבל אני בעצם מוותרת לעצמי. זאת אומרת, אני אבטרת לעצמי, לא משנה שאחר כך אני אפסיד מזה, אבל באותו רגע אין לי את הכוח לקום ולעשות משהו ולא לוותר לעצמי. כשעושים סדר, בדרך כלל זה בגלל איזשהו צורך חיצוני. כאילו, מעבר דירה, עונות מתחלפות, ילד שמתווסף, ואז כשזה קורה בעצם נוצר איזשהו צורך פנימי, נכון? או שזה להפך. אבל יש לי למשל, חברה שכל פעם שאני באה אליה, משהו בסדר בבית משתנה. או קורסה שעוברת ממקום למקום, או הספה שפתאום עוברת צד, השולחן שהיא הופכת את הכיוונים שלו. זאת אומרת, אבל דיברנו על זה בעצם קודם. אם אני באה לשאול אותך ממה זה נובע, זה נובע מההרגשה הפנימית שלנו שמשתנה במהלך התקופות.
כן, זה גם כנראה נכון? אותה חברה מאוד אוהבת שינויים. היא אוהבת, כן. היא גם מיישמת את זה כן. כנראה בעוד מקומות בחיים.
נכון, היא בן אדם שמאוד אוהב שינויים, שנורא מהר משעמם לה.
כן, אז זה יוצא החוצה דרך הבית.
דיברנו על יחסים, דיברנו על זוגיות. אני חושבת שהדבר הכי, כי דיברתי על זה קצת קודם, הדבר הכי מאתגר בזוגיות וביחסים בכלל, זה כשהציפיות שלנו שונות. עכשיו, כאילו, אם אני אוהבת לסדר את הבית, מה זה אומר עליי שלא סידרתי את הבית? מה זה אומר על הבן זוג שלי? לפעמים זה לא רק בגלל שאני אוהבת לסדר, זה הרבה יותר עמוק. כאילו, מה זה אומר עלינו בכלל? זה מה באמת חשוב? כאילו, מה באמת מתאפשר? מה באמת מתאים? יש פה איזשהו סוג של, כשאנחנו מבינים את זה, אז ההבנה הזאת יכולה להרגיע. אבל מה עושים בתכלס? כאילו,
נכון.
התכלס, אולי אני אענה כאן, כי זה באוטומט שלי. התכלס זה בעצם לספר את הצורך שלי, לתקשר את הצורך שלי, אבל לעשות את זה בלי שאני מבקרת, בלי שאני שופטת, ולתאם ציפיות. כאילו, איך אנחנו יכולים בעצם לעשות את הסדר בבית? אני מניחה שלפני שאת מגיעה לזוגות, כשאחד רוצה סדר והשני פחות, אז מתנהלת שם איזו שיחה. מתנהלת שם איזו שיחה של, הזמנתי את רבל, בוא נראה איך אנחנו מוצאים את הסדר, תגיד לי מה אתה צריך. אם אני, כן, אם יש בינינו קצת תקשורת, אבל אני מניחה שמתנהלת שם איזו שיחה של סוג של תיאום ציפיות, ואז הוא יגיד, לא רוצה שתגיד לי, או כן, בסדר, בואי נראה איך אנחנו עושים, תלוי עד כמה התקשורת ביניהם היא טובה. אבל מה שחשוב זה לדעת, שאנחנו הרבה פעמים שוכחים לבקש מה אנחנו צריכים. יותר קל לנו כשאנחנו רבים, זה להגיד מה אין, מה אתה לא, מה אתה לא עושה, מה אתה עושה לי, מה אתה כן עושה לי, מה בעצם מפריע לי בתוך כל ההתנהלות הזאת. ואז כשאנחנו אומרים את הדברים האלה, כשאני אומרת אתה, זה כמו לעשות את האצבע המאשימה הזאת. זה הביקורת. הביקורת היא בעצם כמו הנונונו שעושים לילד. ולכן אם אני רוצה להשיג דברים, אז יותר חשוב שאני אעשה את זה במסר העני. מסר העני זה אומר מה אני צריכה, מה אני מרגישה, מה זה עושה לי כשיש כזה בלגן בבית. עכשיו, כשאני מדברת עליי, ואני לא מפנה את האצבע מהשימה הזאת, אז אני אשיג אמפתיה. ואני לא אשיג ריחוק, כי כשאני מבקרת, אני מקבלת אטימות, מקבלת סגירות, מקבלת ריחוק, אבל כשאני מדברת עליי, אז הצד השני באופן טבעי הופך להיות יותר אמפתי. אז זה טיפ בקשר לעניין הזה של תקשורת. אבל בואי נדבר רגע על גבולות. אמרת שיש מקרים שאתם עושים חלק שלו, חלק שלה. עדיין, כשעושים תהליך כזה, צריך שיהיו איזה שהן גבולות בבית, גם עם הילדים, גם עם בן הזוג. זאת אומרת, אנחנו באים ועושים איזשהו תהליך, אנחנו משקיעים בו כסף, אנחנו משקיעים בו זמן. איך אנחנו בעצם יוצרים גבולות בתוך המרחב הזה שאנחנו רוצים שהוא ישתנה?
הכוונה היא במרחב שסידרנו?
כן. או במרחב שאנחנו רוצים שיהיה. מי דואג לזה שהסדר יישמר? כשיש את העניין הזה של הפרדה, למשל, אז, או למשל...
האזור שלך הוא האזור שלך.
האזור שלי הוא האזור שלך. אני יכולה להגיד לך, את יודעת לך דוגמה, שהבן שלי היה נער מתבגר, הוא היה זורק בגדים על הרצפה בחדר. והיו לו 3 רימות של בגדים. והייתי שואלת אותו, למה, מה זה הרימות בגדים האלה? אז הוא היה אומר, זה בגדים מלוכלכים, צריכים ללכת לכביסה, זה בגדים שאני לובש, וזה בגדים שהם נקיים, נניח. אני כבר לא זוכרת, אבל זה היה מזמן. ואז, זה היה אחרי שכבר הבנתי שאני צריכה לסגור את הדלת שלהם, ולהבין שהבלגן בחדר שלהם זה בלגן בחדר שלהם. אבל אמרתי דבר כזה, אמרתי, תראה, כשאני מנקה את הבית, אם יש בגדים על הרצפה, כל מה שהיא על הרצפה, אני לוקחת לסל כביסה, כי מבחינתי זה לא נקי, זה על הרצפה. אז זה העניין. והוא חשב שאני סתם אומרת. אבל אני תמיד הייתי, דגלתי בזה שאני לא אומרת משהו שאני לא אעמוד בו אחר כך. שזה טיפ להורים. כי אם אנחנו רוצים שהילדים יבינו שאנחנו עובדים מאחורי המילים שלנו, זה בדיוק זה. ואז, בפעם שהוא שכח, כמובן, להרים את כל הבגדים, ואני ניקיתי את הבית, לקחתי את כל הסל, כל מה שהיה על הזה, ושמתי בכביסה. ואז הוא בא ואמר, אם אין לי מה ללבוש, אמרתי, אבל אני אמרתי לך, אני כל מה שעל הרצפה שמה בסל. זה הגבול בעצם שלי. וזה אילץ אותו כמובן אחר כך. אז הוא שאל אותי, אמא, אבל אין לי מה ללבוש. אמרתי, נו, אז תעשי כביסה? אמרתי, לא, אני לא עושה עכשיו כביסה. אז הוא אמר, אוקיי, אז בואי תלמדי אותי איך להפעיל מכונה.
נהדר, יצא מזה משהו טוב.
יצא מזה כמה דברים טובים. אחד, הוא לא זרק יותר בגדים על הרצפה, שזה היה הדבר החשוב. אבל בעצם זה היה הגבול שלי. אוקיי, אני סוגרת את הדלת של החבר שלך, כי הבלגן שלך הוא הבלגן שלך, אבל ביום הספציפי הזה שמנקה את הבית, אם יש שם דברים, אני לוקחת אותם. או ביום הספציפי שאני מנקה את הבית, אתם מסדרים את החדר שלכם. זאת אומרת, זה הגבול. אני נותנת לכם את החופש להיות מי שאתם בתוך החדר שלכם, סבבה? אבל בתוך הבית הזה, יש איזשהו גבול שצריך לשמור עליו. אז על זה אני בעצם מדברת, כי...
מצוין.
צריך לשמור על גבולות.
נכון. יש גם בתים שאולי החליטו שהניקיון של החדרים הוא של כל ילד בפני עצמו, תלוי מה הגיל.
נכון.
שזה גם איזשהו גבול. זה לומר, אוקיי, את המרחבים המשותפים אנחנו דואגים לנקות, אבל את החדרים שלכם, אתם צריכים כל שבוע, או שאתם צריכים כל שבועיים, או שאנחנו לא מתערבים לכם, ומתי שאתם מחליטים לנקות, תנקו. זה באמת מאוד שונה, מבית לבית. פשוט אני חושבת שאם רואים שמצטברים ריבים, וזה יוצר מועקה בקשר המשפחתי, בקשר הבין אישי, אז יש מה לחשוב על דרך אחרת. ואולי לנסות להבין ביחד, כמו שאת אמרת, בגישה של בוא ולהגיד מה אני צריך, ובלי להאשים. אני חושבת שלהרבה אנשים יש לפעמים קושי לבקש עזרה. אז יכול להיות שיש גם חלוקה של משימות בבית שצריכה לעשות, ואולי למי שלרוב לוקח את האחריות עליו, זה יותר מדי, וזה יוצר תסכול, ואז בגלל זה זה יוצר כעסים וריבים בבית.
נכון, זה אחד הדברים שהרבה פעמים גורמים למריבות וכעסים.
כן, כי גם אם באופן טבעי יש איזשהו משהו שיתקבע כהלך רוח בבית, וצריך לשנות אותו, זה חייב להתחיל מהבקשה. מהבקשה לדבר על זה, מהבקשה להציב איזה שהם תנאים חדשים למגורים ביחד.
שזה בעצם החוזה הזוגי, אם אנחנו כבר מדברים על זה. אני מדברת הרבה על החוזה הזוגי. החוזה הזוגי זה חוזה פסיכולוגי. חוזה שהוא לא באמת כתוב, אלא חוזה שהוא נכתב בעצם בפגישה הראשונה שלנו. זאת אומרת, אם אני נניח יצאנו לדייט, דייט ראשון, ואני עשיתי סימן שקר לי והוא שם עליי מעיל, אז אני כבר בתת מודע שלי, או אפילו לא בתת מודע שלי, יגיד, הוא ידאג לי. והוא יגיד, היא תישען עליי. וזה החוזה הזוגי שיוצאים איתו לדרך, כבר בדייט הראשון. ואחר כך מה שקורה, דברים משתנים, אני יוצאת ללמוד, אני יוצאת לעבוד, אני כבר פחות נשענת עליו, והוא פתאום מרגיש מה היא לא נשענת עליי יותר. פה החוזה הזוגי בעצם משתנה. וכשהחוזה הזוגי משתנה, אחת הטעויות שהרוב עושים, זה שלא מדברים על זה. אבל אם אנחנו נבוא ונפתח את החוזה, ונכתוב לו נספחים, אז הכל יתנהל אחרת, כי זה בעצם התאום ציפיות. אני באה ואומרת מה אני צריכה, ומכאן אנחנו מגיעים, כאילו, תמיד שאני אומרת מה, צריכה, מה אני צריכה, זה פתח למסע ומתן.
נכון.
ואז בעצם אפשר להגיע להסכמות חדשות. אני תמיד אומרת, זה כמו שאתם הולכים וקונים דירה, ואם הוספתם חדר צריך לכתוב נספח, אז גם בזוגיות אנחנו צריכים כל הזמן לכתוב נספחים.
נכון. פתאום עבודה חדשה, שינוי בקריירה, הרבה פעמים מי שעצמאי בבית, הוא לפעמים לוקח על עצמו יותר, כי כאילו יש במקום מסוים יותר זמן עבודה מהבית, כן. יש כל מיני שינויים, וגם הדברים האלה חייבים לעלות, וכן גם, יכול להיות שזה מתחיל קודם כל ממודעות מה מפריע לי. דבר שני, להבין שזה לגיטימי לבקש, לדבר, להעלות, זה בסדר גמור, אם משהו לא מתאים, אפשר למצוא דרכים אחרות. וגם הדרך היא חשובה, כי אם זה באופן קבוע ובאופן טבעי הופך להיות ריב, משהו שמאשימים, ובמקום לבוא ולשבת ולהגיע למסקנות והחלטות משותפות, הופך להיות כזה עקיצה, עוד פעם אתה לא שם לב שצריך לנקות את הבית, עוד פעם אתה לא עושה קניות, עוד פעם שכחת, אז דברים כאלה הם לא עוזרים, הם יכולים דווקא...
לא, זה כבר הבעיה בתקשורת, כן? ובהתנהלות. ובדרך כלל זה קורה כי אנחנו צוברים כעסים. כשצוברים כעסים, אז הכי קל זה להאשים, הכי קל זה לבקר, ויותר קשה לבוא ולהגיד מה אני בעצם צריך. לפעמים אנחנו גם לא יודעים שאנחנו צריכים, יכולים לעשות את זה.
נכון. גם לפעמים יכול לעזור לומר מה טוב. למשל, אם באופן קבוע אני רואה שהבן זוג שלי חוזר הביתה וממש כל בוקר, לא חוזר הביתה, בתחילת כל בוקר מאפס את הבית ואני רואה את זה ואני מעריכה את זה, אפשר גם לבוא ולומר את זה.
חשוב לבוא ולומר.
נכון, כן. ולומר בנוסף לזה, אני רואה שבזה אנחנו, אני רואה שאת זה אתה עושה, זה יותר טבעי לך. אז אולי נחשוב מה אני יכולה לעשות שככה יתמוך בזה. או אולי אני בסוף היום יותר קל לי לבוא ולארגן את הדברים ולדאוג שהבית יהיה מסודר בסוף היום. או אני יותר קל לי לקפל את הכביסה ולך יותר קל לבוא ולעשות את הכלים. או אני אוהבת בסופה שלקחת את השבת בבוקר ולסדר, ואתה אוהב בשבת בבוקר לנוח. כל מיני דברים כאלה שהם גם, מה הטבע שלנו כזוג, מה המעלות, מה בא באופן טבעי, ואולי מתוך זה גם להבין מה יותר נכון לשנות. אולי לא חייב להכריח אותו כל שבת בבוקר לסדר, כשהוא לא אוהב, אולי אפשר למצוא זמן אחר, שיהיה יותר טבעי ויותר נעים.
נכון, את אמרת פה כמה דברים, אמרת, את הנושא של עידוד. אנחנו נורא נורא זוכרים לעודד את הילדים על דברים טובים שהם עשו, לעודד את ההורים שלנו, לעודד כל מיני אנשים, אבל אנחנו שוכחים לעודד את הבן זוג שלנו. הרי אם אנחנו רואים דברים טובים שנעשים, אז תמיד להגיד איזה כיף, תודה, כל הדברים האלה, זה גורם לחשק לעשות עוד. זה גורם לחשק להתגייס יותר למען הביחד שלנו. אבל דבר נוסף, אני תמיד מציעה לנשים, זוגות, יחידים שבאים, בעצם לבוא, נגיד שאני צריכה משהו, שאני צריכה עזרה, או שאני צריכה שמשהו ישתנה במהלך של דברים, איך שהם קורים בבית, אז לבוא ולהגיד מה אני צריכה, מה קשה לי ומה חשוב לי, ואז כשאני שואלת, מה אתה אומר, איך אתה יכול לעזור? איפה אתה חושב שאתה יכול להיכנס לתוך העניין? אנחנו הרבה פעמים מופתעים כשאנחנו שואלים את זה ככה. כי אז פתאום הצד השני אומר, וואלה, כאילו, היא באה בצורה אחרת, היא צריכה אותי. עכשיו, מה כולם אוהבים? להרגיש שצריכים אותם, להרגיש שזקוקים להם. ואז היא צריכה אותי, אני צריכה אותך, ואז יותר קל לי, כאילו, פתאום להביא פתרונות. אם אנחנו לוקחים את ההבדל בין נשים וגברים, אז גברים אוהבים לתת פתרונות, כאילו, קודם כל לתת פתרון. אז הנה, בוא תן לי פתרון. אבל אם אני עושה את זה בדרך כזאת, סביר להניח שאני אשיג יותר, ולא רק אשיג יותר, אולי אני אפילו אופתע. דברים שלא חשבתי שהוא ירצה לעשות, פתאום הוא יגיד לי, אולי את יודעת מה, אני אעשה ככה וככה. ואז אנחנו משיגים הרבה יותר. זה סוג של טיפ. עכשיו, אני חושבת שאנחנו צריכות לסיים כבר, אז אולי לקראת סיום תתני איזה טיפ או שניים שאת יכולה לבית מסודר, או איך לשמור על הדברים.
אז אני חושבת שאם אני אקח את זה גם למקום של איך מאפשרים לשאר בני הבית לדעת מה ההיגיון והמקום המתאים לדברים, אז לפעמים זה, אם זה למשל אזור של, שהוא של הילדים, אז אחד הדברים שהכי חשוב זה באיזשהו מקום לסדר איתם.
לשתף
בין
אותם.
בין אם זה להחליט, לשאול אותם, איפה ביניכם מתאים שיהיו הגומיות שלך לשיער כשאת עושים לך קוקו הבוקר, ואיפה את רוצה שיהיה זה? כן, לפעמים עצם זה שהאדם עצמו החליט איפה הדברים יהיו, זה עוזר לזה שיהיה לו אכפת.
נכון, נכון.
זה ממש קורה כשאני עושה סידור עם ילדים, זה מדהים. כאילו פתאום הם הופכים להיות, זה הופך להיות משהו שנעים להם וכיף להם לעשות, כי הם גם מבינים את זה. יש לזה איזושהי משמעות עבורם. אז זה דבר ראשון, באמת, לראות מה ההיגיון של האדם שזה האזור שלו, זה החדר שלו, זה החפצים שלו, איפה הוא חושב שהדברים צריכים להיות. ובמידה ויש איזשהם פתרונות להציע. לא לומר, לא, פה זה המקום של הסיכות, כאן זה צריך להיות. לא, אולי אפשר לשנות, אבל אפשר גם להציע ולהסביר למה אפשרות אחרת היא אולי תהיה יותר נוחה. כי עושים קוקו לפני המסגרות בכניסה לבית, אז אולי זה דווקא צריך להיות שם. וככה לדבר על זה, להפוך את זה למשהו שהוא יותר שיחה ולפעמים פחות הצבת עובדות. ודבר שני...
לתת להם בעצם לבחור.
נכון.
לבחור, בחירה, יכולת בחירה.
נכון, וגם לפעמים לעבור על הדברים ביחד, ולהחליט ביחד. בין, נגיד, לפעמים זה בן זוג אחד שמבשל יותר והשני לא. אז אולי הוא זה שצריך להחליט איפה נוח לו, שהדברים נמצאים. מה אינטואיטיבי לאותו אדם, שזה לא צריך להיות לפי היגיון רק של מי שפחות משתמש במרחב הזה. ודבר שני, באמת, לרשום. זה קצת כזה מובן מאליו, אולי, אבל נגיד לי יש מדפסת מדבקות, שאני מדפיסה מדבקה שרשום מה יש באותה קופסה או מה יש באותה מגירה, ולפעמים זה עוזר, כי כשרואים זה נקלט בזיכרון יותר טוב, ולפעמים כשמתבלגן, אז אם רשום, זה יותר קל להזכיר לעצמנו מה צריך להיות כאן, מאשר...
נכון.
כל פעם להחליט ספונטנית מה צריך לחזור לכל אחד מהמקומות.
אז היה לי מה זה כיף, ממש.
גם לי. לך יש משהו שאת רוצה להוסיף לגבי ה...
אני חושבת שדיברנו לאורך הדרך, אבל מה שאת אמרת עכשיו, כשאנחנו בעצם משתפים את הבן זוג שלנו, את הילדים שלנו, אנחנו גורמים להם להרגיש חלק. כשאנחנו גורמים להם להרגיש חלק, אז יש להם רצון להיות בתוך הדבר הזה. וכשאנחנו גם נותנים להם בחירה, זאת אומרת, האם אתה רוצה נכון. לשים את זה פה או פה, זאת אומרת, גם אם אני רוצה לשים את זה במקום נדע. הזה, אז אני יכולה לתת לו בחירה של שני דברים. לילדים לא כדאי לתת בחירה של יותר משני דברים, כי זה נורא מבלבל אותם, אבל כן לתת להם בחירה, כי אז הם מרגישים שזה החלטה שלהם, וזה עצמאות שלהם. וכשאני נותנת להם בחירה בין שני דברים, אני יכולה לנסות להוביל אותם למה שאני רוצה. מה אתה אומר, לשים את זה כאן או לשים את זה כאן? כי אם לשים את זה כאן, זה יהיה ככה וככה, ואז בעצם אני נותנת לו את הביאור ללמה כדאי לו שם. וזהו בעצם. אז היה לי ממש כיף.
גם לי מאוד. ובפירוט של הפרק של כל אחת מאיתנו, אפשר יהיה באמת להגיע לפודקאסט אחד של השנייה, אנחנו נשתף את ה... לינקים גם לאינסטגרם וגם לפודקאסט ולאיפה שתוכלו לקבל מאיתנו עוד תוכן וערך במומחיות של כל אחת כאן. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא!